חודש אלול הבא עלינו לטובה. ואנחנו מתחילים מסכת מכות, וכולם מתפלאים, אליי הבאתי חומש פרשת שבוע. אז האמת היא שהיום בדיוק פרשת שבוע ומסכת מכות זה שיעור אחד, אפשר להתחיל להקליט את השיעור. השיעור הוא הנושא של הזמה. המשנה אומרת, כיצד העדים נעשים זוממים, ואחר כך היא אומרת, מעידים אנו בפלוני שהוא בן גרושה ובן חלוצה, אין אומרים יעשה בן גרושה ובן חלוצה תחתיו, אלא לוקט 40. וכן מעידים אנו בפלוני שהוא חייב לגלות, אין אומרים מגלזת תחתיו, אלא לוקט 40. אז בעצם כיצד העדים אינם נעשים זוממים, במקרה כזה אינם נעשים זוממים, שהרי פרשת השבוע כתוב שעדים זוממים, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. אז מכיוון שכך, זו שאלת הגמרא בשורה הראשונה, ששואלת למה התנא כתב כיצד העדים נעשים זוממים. שואלת הגמרא, כיצד אין העדים נעשים זוממים מבאי לי לתנא להגיד, כי אנחנו רואים שהם לא נעשים זוממים. ועוד, מדקתני לקמן, אבל אמרו להם, איך אתם מעידים, שרי באותו יום אתם הייתם עמנו מקום פלוני, הרי אלו זוממים. בכלל דאלו אינם זוממים. אז אם כן, הזמה זה איך אתם מעידים שבאותו יום הייתם עמנו. אז כל אחד שואל את עצמו, כבוד הרב, תסביר לנו מה נשתנה הזמה מהכחשה, וזה בדיוק נושא השיעור, מה נשתנה הזמה מהכחשה. ודאי התבוננתם בתורה בפרשת השבוע, לכן אמרתי בהומור שהשיעור היום על פרשת שבוע והשיעור על הגמרא זה אותו דבר. אנחנו מתחילים תמיד ללמוד מתורה שבכתב על תורה שבעל פה, ונתבונן פרשת הזמה הכתובה בתורה. ולפני כן יש שאלה מצחיקה, שאלה מצחיקה. כל אחד יודע שפרשת הזמה כתובה בתורה, אבל בפרשתנו, מה כתוב בתורה? אני קורא, לא יקום עד אחד באיש לכל עוון או לכל חטאת, בכל חטא אשר יחטא, על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. אחרי זה נאמר פרשת הזמה, כמו שכתוב בתורה, כי יקום עד חמס באיש לענות בו שרה, ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם, לפני הכהנים והשופטים אשר יהיו בימים ההם, ודרשו השופטים היטב, והנה עד שקר העד, שקר ענה באחיו. עד כאן תיאור המקרה. ומכאן הפסוק הבא עובר לדין, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, וביארת הרע מקרבך, ונשארים ישמעו ויראו, ולא יוסיפו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך. יש לי שאלה מאוד מצחיקה, אבל היא נכונה. כאילו השאלה היא שאלה. האם יש בתורה פרשת הכחשה? הכחשה של שני עדים מול שני עדים. ואם אין, למה אין? כבוד הרב, למה התורה פותחת בהזמה? למה התורה לא אומרת, קודם כל פרשה של הכחשה? מישהו יש לו תשובה לדבר? כן, גיא. אתה אומר רעיון יפה, אבל אני רוצה תשובה. כן, ישרוליק. בכלל מתי ימנה? טוב, אתה בכיוון, אבל אני אחזור על השאלה, למה אין בתורה פרשה של הכחשה, של שניים מול שניים, עמנואל? למה? כי זה ספק, כן, סשה?
ההזמה זה בעצם מה שקורה בגוף העד עצמו, וההכחשה זה מה שקורה בעדות. מההכחשה לא ניתן להשיג מסקנה מעדית על גופה של העדים.
כן, זאת אומרת?
העדות עצמה.
זאת אומרת, בהכחשה אנחנו נשארים תמיד במצב של ספק. אני אשאל עוד שאלה שמוליכה לתשובה לשאלה, אתם מכוונים לתשובה לשאלה. יש פה פסוק אחד שהוא לא נראה שייך לנושא של הזמה, והוא הפסוק בתורה, לא יקום עד אחד באיש לכל עוונו לכל חטאת, בכל עת אשר יחטא. על פי שניים עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. זה פרשה של עדות חיובית. אחרי זה התורה ממשיכה, כי יקום עד חמאס באיש לענות בשרה וכו' וכו'. למה התורה מקדימה לפרשה של הזמה את הפסוק לא יקום עד אחד באיש, על פי שני עדים יקום דבר? אז אני אענה על שתי השאלות. כן, נחזור על שתי השאלות ששאלתי. למה אין בתורה פרשה של הכחשה? ומדוע התורה פותחת בפתיח הזה שלא יקום עד אחד באיש, על פי שני עדים יקום דבר? תשובה. אם אני אתחיל לפתוח בפסוק, כמו שאומרים, שיטת בנק מזרחי, ישר לעניין, בלי שום כוונה לאיזה בנק לעשות תעמולה, רק כוונה, יהודי ישר לעניין, דבר ישר לעניין, כן? נתחיל בפסוק, כיקום עד חמאס לאיש, באיש, לענות בו שרה, ואחרי זה דרשו שופטים היטב, והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו. אני עלול להתרשם בטעות שעד אחד דבריו מתקבלים. כבוד הרב, מה אתה מדבר? זה כתוב בתורה. כי יקום עד חמאס באיש, עד אחד דבריו מתקבלים. מה? כן? לא. לא נכון. למה? כי התורה הקדימה, הקדמה. לא יקום עד אחד באיש לכל עבודו לכל חטאת, כל חטא אשר יחטא. עד אחד דבריו אינם מתקבלים בתחומים הללו, באבון או בחטאת, בחורת אשר יחטא, עד אחד דבריו לא מתקבלים, אלא על פי שניים עדים, על פי שלושה עדים יקום דבר, רק שני עדים. אז אם כן, מה פירוש הפסוק הבא, כי יקום עד חמאס באיש, אומר רש"י והגמרא, כל מקום שנאמר עד, הרי כאן שניים. זה הקדמה לפרשת הזמה, שהזמה עוסקת בשני עדים. זה תשובה לשאלה על הפתיח, למה צריכים את הפתיח הראשון. שאלה שנייה, או שאלה ששאלנו בסדר הדברים, הייתה השאלה הראשונה. למה אין בתורה פרשת הכחשה? אני אומר יש. עוד הרב, אתה אומר יש, תראה לנו, הנה. הפסוק הראשון הוא מדבר על פרשת הכחשה, הכיצד. כתוב על פי שניים עדים, עדים יקום דבר, זאת אומרת שני עדים, זה הבסיס. לאמירת האמת, זה הבסיס להבאת האמת בפני השופט, בפני הדיין. אז השופט דן על פי שני עדים, ואם שני עדים מכחישים שני עדים, אז יש הכחשה. ואם יש הכחשה, נגיד בעברית הכחשה, הכחשה, אז השופט אינו יודע כמו מי לפסוק. למה? כי כתוב בתורה שני עדים יקום דבר. אם יש מולם שני עדים ההפך, כגון שניים אומרים ראובן הרג, שניים אומרים לא ראובן הרג אלא שמעון הרג, שניים אומרים ראובן לבא 1,000 שקל, שניים אחרים אומרים לא 1,000 שקל היה 10,000 שקל, שניים אומרים ראובן חבל בחברו, שניים אומרים לא וכו'. כל הכחשות, כל הכחשות שיש בין העדים, אז אם כן שניים מול שניים. אז אם כן, ברגע שהתורה אמרה שדנים על פי שני עדים, ממילא אתה מבין לבד שאם שני עדים יחישו שני עדים, תהיה כאן הכחשה. זה מובן, כי לשון הגמרא, לשון התלמוד במקום אחד, מי חזיד לסמכת האני, סמוך האני, אתה לא יודע על פי מי לפסוק, ואתה נשאר בספק. אז עצם העובדה שכתוב בתורה שני עדים, הרי הדבר ספק. אז הכחשה לא צריכים לכתוב בתורה, לא מפני שאין לי תוצאות, יש לי הרבה תוצאות, גם בהכחשה יכול להיות תוצאות. למה יכול להיות תוצאות? כי אם שניים אומרים למשל שראובן המחזיק בקרקע, נחבר את זה קצת לבבא בתרא שלמדנו אותה בזמן הקודם, אז נעשה מקרה של הכחשה. שני עדים אומרים שראובן החזיק בקרקע 3 שנים, והוא אומר שקנה אותה משמעון. שניים אחרים אומרים לא, לא יחזיק 3 שנים, יחזיק רק 2 שנים. הנה מי, שניים אומרים קנה, שניים אומרים לא קנה. מה יהיה הדין לפי דעתכם במקרה כזה? שניים אומרים יחזיק, כראוי. שניים אומרים לא יחזיק כראוי. שניים אומרים קנה, שניים אומרים לא קנה. מה יהיה הדין? אז מה הדין? אז מה הדין? אם יש ספק, אם יש ספק, אז הולכים אחר מראה כמה. כל בר דעת מבין שחוזרים לחזקת מראה כמה. אז השניים המכחישים הצליחו לקלקל, כן? כבוד הרב, אתה אומר שהכחשה זה רק ספק, אז איך הם מצליחים לקלקל? תשובה, תדעו לכם, של כלל בחיים, לקלקל יותר קל מלתקן. אם מישהו רוצה לקלקל משהו בחיים, קל, לקלקל זה יותר קל. למה? אפילו העדים יכולים לעשות ספק, מספק כבר יוצר קלקול, ספק על החזקה, ספק על הקניין, וכשיש ספק, למדנו בלימודנו בבא בתרא, שבספק מעמידים על בוקר טוב, על חזקת מראה קמה. ובכן, תשובה לשאלתי, למה התורה פתחה בפרשה של שניים עדים? כדי לומר לנו שפרשת הזמה שאנו מדברים עליה עוד דקה בפסוק הבא, כתוב בלשון עד, והכוונה עדות, לא עד אחד, אלא עדות. מכאן שכשהתורה רוצה לדבר על עד אחד, אומרת לא יקום עד אחד. איפה שכתוב עד, הרי כאן שניים. זה עניין הראשון. ועניין השני, שהחשה בעדות זה דבר של סברה. כיוון ששני עדים דבריהם נאמנים, אז אם כן שני עדים אחרים יכולים לסתור אותם. ומה עושים בספקות? זה כל הלימוד בסוגיה. מה עושים בספקות? למדנו את זה בסוגיה בארבעת רלמד א'. וכעת רק נשאר לנו רק לשאול שאלה אחת מרכזית, והיא, מה זה שני עדים בעצם? האם שני עדים זה בירור? שני עדים זה הוכחה? כלומר, כמו ש... סנהדרין שראו בואו ניתן דוגמה דווקא שתואמת את חודש אלול, אז עוד ראש שנה, סנהדרין שראו את מולד הירח, ראו ביניהם, ראו את הירח בדיוק ביום למד א', מתחדש הירח, נגמר החודש הקודם, התחיל החודש החדש. האם הם זקוקים לעדים או לא? זו שאלת ידיעה, אולי אתם יודעים, יש כאן מושג, זקוקים לעדים? כן? המשנה אומרת שזקוקים לעדים, אבל המשנה מדברת וראו בלילה. אבל אם ראו ביום, יש כלל, מי מכיר את המושג הזה? לא תהיה שמיעה גדולה מראייה. למה אני מביא את המושג הזה? ראייה, מה שאני ראיתי בעיניים שלי, אף אחד לא יכול להכחיש לי. אני ראיתי בעיניים שלי, נכון? מה שראיתי, אני צריך עדות? אני צריך עדים? לא. אז אם סנהדרין ראו את הירח, הם מקדשים על פי ראייתם. ככה מפורש בגמרא בראש שנה, שהגמרא שואלת, למה צריכים עדים? המשנה כתוב שצריכים עדים, בפרק ראו בעדין, הרי הם ראו, ולא תהיה שמיעה גדולה מראייה. אומרת הגמרא, בראו בלילה שהם לא בעדין. מוכיח מזה התוספות כלל, שהוא כלל בכל הלכות עדות. שמה שסנהדרין או בית דין ראו, הם לא צריכים עדים. אם כן, מה תפקיד העדים לפי הגמרא הזאת, אני מבסס את העניין, מה תפקיד העדים? להביא את העובדות לידיעת בית דין, כאילו בית הדין ראו. כי שני עדים הם ראו, ואז כאילו בית דין ראה, כי מי מביא את הדבר? העדים שהם אומרים, אנחנו ראינו. אז הם מביא את הדבר לידיעת בית הדין, כאילו בית דין ראו. אז מכאן שאלתי ובקשתי לחקור חקירה בגדר עדים. האם עדות זה בירור? עדות זה בירור הכי טוב שבתורה. עדים זה בגדר בירור? או שעדים זה לא גדר בירור? עדים זה חוק שנותן התורה, ציווה אותנו לדון על פי שניים עדים. מצווה שציווה אותנו הבורא. למה? זה בנוי על הנחה. שכל ישראל בחזקת כשרות, והם לא ישקרו, אלא אם כן הם אנשים פסולים, שקרנים, גנבים, אבל הם אנשים ישרים, אז בנו על ההיגיון הזה, אבל זה גזרת הכתוב להאמין לשני עדים. רבי שלמה, מה אתה רוצה להגיד?
גם זה וגם זה.
גם זה וגם זה. מה זה?
גם שזה עדות, זה וגם שאתה אמרה, שני עדים שלא עוזבו, לא חשוב, העדות שלהם הוא שלמת.
יפה, תשובתך נכונה ומתקבלת. מעניין, יש רמב״ם, מעניין מאוד, יש כלל כאילו הרי זה בא ללמד ונמצא למד. הרמב״ם מלמד אותנו בהלכות יסודי התורה את המצווה לשמוע לנביא, שיש מצווה לשמוע לנביא, שנאמר בתורה כי יקום מקרבך נביא וכולי, אליו תשמעון. יש מצוות עשה לשמוע לנביא, שנאמר אליו תשמעון. זה מצוות עשה לשמוע לנביא. מי ציווה את המצווה? משה רבינו. הרמב״ם אומר, אני לא רוצה לקרוא את כל ההלכה, כי זה מדבר גם על משה רבינו ועל מתן תורה. אומר שהאמונה במשה רבינו מפני שכולנו ראינו במעמד הר סיני שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו באב וענן ושמענו. אבל אחר כך לדורות, למה צריכים לשמוע לנביא? נמצאת אומר שכל נביא שיעמוד אחר משה רבינו, אין לנו מאמינים בו מפני האות לבדו, כדי שנאמר אם עשה אות נשמע לו. לא. מפני המצווה שציווה משה בתורה ואמר אם נתן אות אליו תשמעון. עוד הרב התבלבלת, היום השיעור שלך על עדים זוממים, מה אתה מדבר על נביא? מה, יש לך רוח הקודש? לא, אני רק לומד רמב״ם. אני אומר, יש כלל, הרי זה בא ללמד ונמצא למד. הרמב״ם אומר ששומעים לנביא מפני המצווה שציווה משה בתורה ואמר אם נתן אותה לשמעון, כמו שציוונו לחתוך הדבר על פי שניים עדים, אף על פי שאנו יודעים אם אמת העידו או שקר העידו. כך המצווה לשמוע לנביא עם האות, מצווה לשמוע לנביא. אז מה אומר הרמב״ם בפרק ח' מלכות יסודי התורה הלכה ב', הרי זה בא, בבחינתי זה בא ללמד ונמצא למד. הרמב״ם נותן משל, כאילו הרמב״ם אומר, עדים אתה יודע, אז אני מקיש מזה על הנביא. מה הוא אומר? הנביא, אנו שומעים לכל הנביא, לא מפני שיש בירור, אלא מפני שציווה משה בתורה שנביא שנתן אות או מופת והוחזק לנביא אמת, מצווה לשמוע על הנביא שנאמר אליו תשמעון. נמצאת אומר שכל נביא אתה מאמין לו לא בגלל האות שעשה, לפני שציווה משה בתורה אליו תשמעון, כמו דוגמה שציוונו לחתוך הדבר על פי שניים עדים, אבל בי שאנו יודעים אמת העידו או שקר העידו. כלומר, מה שם מהרמב״ם, שיכול להיות שני הדברים, יכול להיות שהשופט משתכנע באמיתות הדברים, בתוך השיחה עם העדים, בתוך חקירת העדים, הדיין והשופט משוכנע שזאת היא האמת, זה גם יכול להיות, הרמב״ם לא שולל את זה, אלא הרמב״ם אומר, לפעמים יכול להיות מקרה שאתה לא יודע, אין לך בירור אם העד הזה צודק או לא צודק, אומר אמת, השופט מסופק בליבו, הוא לא יודע מהי האמת. אם כן, זה שונה מראייה. אם דיברנו בתחילת השיעורנו על הגמרא בראש שנה, בראש שנה שומרת את המושג לא תהה שמיעה גדולה מראייה, ושם זה מושג של בירור, מושג של בירור, לא תהה שמיעה גדולה מראייה, הרי המושג החדש של לשמוע את דברי העדים זה לא מטעם בירור, אלא זה מטעם שציוונו הבורא יתברך לשמוע בכל העדים, שנאמר בפרשתנו על פי שניים או שלושה עדים יקום דבר. אם כן, ביררנו נושא של עדות, שעדות זה מצווה לשמוע על העדים. כן, רבי יוסף. יפה, יפה, אתה ממשיך השוואה טובה מאוד. כמו שהנביא בודקים אותו נותן אות ומופת, אז גם העדים בודקים אותם בשבע חקירות, בודקים את העדים. מהם שבע חקירות? איזה יום, איזה שעה, איזה שנה בשמיטה וכולי, לא לעמוד כעת על שבע חקירות, כן. היא מרגיש הדין מרומה, כן, זה...
הוא מרגיש.
מרגיש, כן, נכון, נכון, נכון. כי אז הוא אומר, אני מרגיש שכאן יש רמאות, אז אני לא יכול לפסוק הדין, ברור לי שיש פה רמאות. נכון, כי הוא מרגיש, נכון, אתה צודק, אבל זה לא ענייננו עכשיו, אנו דנים על עדים שיש להם חזקת כשרות, שחושב שזה אמת. עכשיו הגענו לנושא של הזמה סוף סוף, ברוך השם, ואנו שואלים את עצמנו, במה שונה הזמה מהכחשה? זאת השאלה המרכזית. כי כתוב בתורה, ככה, אני חוזר על הפסוקים בתורה פעם שלישית, שנדע אותם בעל פה, פרשת השבוע פרק י"ט, כי יקום עד חמאס באיש, כבר התורה ישר מכנה אותו עד חמאס, לענות בו שרה, אבל אתם מבינים שזה רק הקדמה היה, בסוף התברר שהוא חמאס. ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם, לפני הכהנים והשופטים אשר יהיו בימים ההם, ודרשו השופטים אתם, והנה, עד שקר העד, שקר ענה באחיו. והנה הזה, זה מילת המפתח שהיא לא מבוררת בתורה. כלומר, אי אפשר להבין את התורה על פי פשוטה. אתה קורא ואומר, והנה עד שקר העד, שקר ענה באחיו. איך והנה? הלא, אם העדים השניים באים ואומרים לראשונים, שקר אתם דוברים, הרי אמרנו שזה החשה. והחשה זה שניים מול שניים. ואיך נאמין לאלו יותר מלאלו? זה היה הקדמה. הקדמה. למה היה הקדמה? כדי להבין מה קורה בהזמה. מה פתאום בהזמה? והנה את שקר העד, שקר ענה באחיו. איך התורה אומרת, והנה את שקר העד. איך יודעים? אז זאת אומרת שמלשון התורה באמת קשה לדעת, קשה להבין, מהו המקרה שבו יתברר הדבר באופן חד צדדי וברור, שהעדות היא עדות שקר. יען, כי אפילו יבואו 100 עדים ויכחישו את השניים הראשונים, יש כלל טרק כמאה, לומדים מהפסוק שניים או שלושה עדים, מקיא שניים לשלושה, שטרק כמאה, אז לא הולכים אחר רוב דעות כמו בכנסת, אלא שניים מול 100, שניים מול שניים, אותו דבר ספק. אז אם כן, לא יוודא בכתוב עצמו, איך הנה עד שקר העד שקר ענה באחיו. אומר הרמב"ן, שעל כוכך צריכים אנו לדברי הקבלה, לדברי המסורת, כי התורה מתפרשת, תורה שבכתב יחד עם פירושה בעל פה שניתן למשה מסיני, אי אפשר להבין את התורה בלי פירושה בעל פה מסיני. אחרת לחשוב שרק אסור לבשל גדי בחלב אמו, אבל בחלב של אמא אחרת מותר, לא נבין שאסור לאכול בשר בחלב וכולי. אם כן, אומר הרמב"ן, איך והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו? אומר הרמב"ן ככה, לא פירש הכתוב איך יוודא שהוא עד שקר. צילמתי לכם את הרמב"ן, אני מקווה שלציבור יש הצילום, מי שאין לא יכול להקשיב עם חברו. אומר הרמב"ן, ודרשו השופטים היטב, הנה עד שקר העד. רמב"ן פרק י"ט, פסוק י"ח. אומר הרמב"ן, לא פירש הכתוב איך יוודא שהוא עד שקר. כתוב לא פירש את זה. יש לכולם, אני מקווה, כן? חולקו הדפים. מי שאין לו, ייגש אליי אחרי השיעור, נדאג לו. לא פירש הכתוב איך יוודא שהוא עד שקר. למה? כי בהיות העניין בשני עדים שמעידים על הדבר, אפילו יבואו 100 ויכחישו אותם, לא יתברר ששקר ענו. איך אפשר לדעת? אלא מה? אולי מדובר שבא ההרוג ברגליו. מעידים שרובן רצח את שמעון, פתאום שמעון דופק בדלת, מה נשמע? שמעתי שהם מדברים עליי, הנה אני חי. זה לא נקרא ודרשו השופטים היטב. הוא דופק, אומר שלום עליכם. ולא נוכל לומר שבא הרוג ברגליו. כי לא יאמר בזה, ודרשו השופטים היטב. על כן באה הקבלה הנאמנה ופרשה. כלומר, קבלת חז"ל שפרשו את הפסוק במסכת מכות באופן הבא. שההזמה תהיה כשיאמרו ויום ביום פלוני עמנו הייתם במקום פלוני. כלומר, הזמה זה על היותם במקום פלוני. ואיך זה עובד באמת? אז אנחנו יודעים שבשבע חקירות בודקים את העדים, באיזה מחזור בשמיטה זה היה, איזה מחזור של שבע שנים, כרגע המחזורים לפי 50 שנות היובל, ואחר כך השאלה באיזו שנה בתוך המחזור הזה, אז יש באיזה שבוע, כוונה שבוע משנות השמיטה, אחר כך באיזו שנה, אחר כך באיזה חודש, אחר כך באיזה יום בחודש, אחר כך באיזה יום בשבוע, באיזו שעה, באיזה מקום. אם כן, חוקרים את העדים לפרטי פרטים עד שיודעים בדיוק את לפי תאריך וזמן. ואז באים העדים השניים ואומרים להם, איך אתם מעידים על האירוע הזה והזה, ולא ביום פלוני הייתם עמנו. אז השאלה, אז מה יש? אז אם הם אומרים, זה עוד פעם, זה שניים ושניים. אלו אומרים, כן היינו, כן ראינו, ואלו אומרים להם, לא הייתם, לא ראיתם, כי עמנו הייתם במקום פלוני, אז לא הייתם. אז זה שוב הכחשה. אז כבוד הרב, מה אתה מדבר על הזמה? למה זאת הזמה? נראה את המשנה בדף ה' עמוד א', שמסבירה את העניין של הזמה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. על מה בירכתי שהכל נהיה בדברו? לא רק על התי, אלא גם שומדים, הזמה והכחשה, הכל דברו של השם יתברך. אומרת המשנה, אין העדים נעשים זוממים עד שיזימו את עצמן. מי יזימו את עצמן? העדים השניים יזימו את גופם של העדים הראשונים. כיצד? אם אמרו מדים לא נשרג את הנפש, אמרו להם, איך אתם העדים שרי נהרג זה, נהרג זה, או אורג זה, היה עמנו אותו היום מקום פלוני? אז זה הכחשה. למה? כי אלו אומרים, הרוצח היה איתנו, אלו אומרים, הרוצח היה איתנו, אז מתווכחים על הרוצח. אלו אומרים, הרוצח היה איתנו, ואלו אומרים, הרוצח היה איתנו, אז זה הכחשה, איפה הרוצח היה? הנה מי על הנרצח. הנהרג היה איתנו, היה איתנו, אומרת המשנה, אין אלו זוממים. למה? כי זאת הכחשה, אם הנרצח היה איתם או לא היה איתם. אבל אמרו להם, איך אתם מעידים עדותכם? שהרי אתם הייתם עמנו אותו היום במקום פלוני, הרי אלו זוממים ונרגים על פיהם. כלומר, שהזמה היא על גופם של עדים. אז זה המשנה אומרת שהנוסחה של הזמה היא שזה הזמה על גופם של העדים הראשונים, איך אתם מעידים, ולא באותו יום הייתם איתנו. עכשיו השאלה, אז למה אין לראשונים זכות התגובה? שהראשונים יגידו, מה אתם אומרים שהיינו איתכם, אנחנו לא מכירים אתכם בכלל, אנחנו היינו שם וראינו את האירוע, והם אומרים, לא ראינו את האירוע. אוי, כבוד הרב, שוב אתה חוזר לנושא של הכחשה, הנה אתה הופך את ההזמה להכחשה, כי אלו אומרים, הייתם עמנו, ואומרים לא, לא היינו עמכם, כגון שראשונים עדים בהרצליה פיתוח ברחוב דוב יוסף שבע היה רצח ביום זה וזה, ואומרים לא, הייתם איתנו באילת ברחוב יוסף טל באותו היום באותו שעה. נו, אז זה הכחשה. למה אתה קורא לזה הזמה? באמת זה הכחשה. אלא מה? צריכים לדעת מה המקרה כשהשניים מעידים על גופם של עדים. למשל מקרה אחר, לא הזמה, אוקיי, הנה, המקרה אחר הוא ישמש לנו כמשל. אם הראשונים מעידים עדות, באים עדים אחרים אומרים, איך אתם בכלל פותחים את הפה? אתם גנבים, אתם גנבים. אנחנו ראינו אתכם שודדי בנק לאומי, השתתפתם בשוד בנק לאומי ביום חמישי, והמשטרה עוד לא תפסה אתכם, אנחנו יודעים שאתם שודדים. הנה מי אתם חיללתם שבת, הנה מי אתם יודע מה קרובים, כל פסול שלא יהיה שמשליחים העדים השניים על הראשונים, האם יחשב כהכחשה? שניים אומרים לראשונים, אתם מחללי שבת, שניים הראשונים אומרים, לא, אנחנו לא מחללי שבת. אז האם יש לראשונים זכות התגובה? התשובה היא, אין אדם מעיד על עצמו. כלומר, יש כלל של בעל דין, בעל דבר, אין אדם מעיד על עצמו. אז באנו לשאול בעצם שאלה מעניינת מאוד. אמרנו בתחילת השיעור שבהכחשה זה הכחשה על המקרה, שניים מול שניים. אבל בכל הכחשה אומרים השניים השניים לראשונים, אתם משקרים, אתם שקרנים, אז זה על גופם של העדים הראשונים. אבל ברגע שאומרים להם אתם שקרנים בגלל שלא ראיתם את המקרה ולא אומרים כן ראינו, אז הוויכוח הוא על המקרה, אם כן היו, אם כן ראו או לא ראו, אז זה הכחשה. אבל אם אמרו להם חיללתם שבת, ואלו אומרים לא חיללנו שבת, אז הוויכוח הוא עכשיו לא על המקרה, הוויכוח הוא על העדים, האם הם קשרים או לא. אז אם שניים פוסלים שניים, כבר אין לראשונים זכות התגובה. אם שניים פוסלים אדם, אומרים לו אתה ממזר, אתה בן חלוצה, אתה חיללת שבת, אתה כך וכך, אין לו זכות התגובה בתור עד, שכן כלל נקוד בידינו, אין אדם מעיד על עצמו. אז אם ככה, מסביר הטור, בעקבות הרמב"ן, שתכף נקרא אותו, ששניים שומרים על הראשונים, אתם מחלי שבת. אין לראשונים זכות תגובה להגיד לא, אלא בדין אומרים, אם אין מי שמכחיש, והשניים השניים אומרים ביום זה וזה, חיללתם שבת, בתאריך זה, אז מכריזים עליהם שמדים פסולים לעדות, שכן מי שעובר עליו בתורה, הוא פסול לעדות. יוצא לפי זה, עכשיו מה זה הזמה, אומר הרמב"ן, שהזמה שמעידים, איך אתם מעידים על המקרה שבאותו יום הייתם עמנו, זה נקרא על גופם של העדים, שהשניים מעידים על גופם של העדים, ומילא אין לראשונים זכות תגובה בתור עדות, כי הם נפחים לבעלי דבר על פי השניים. כשהשניים אומרים עמנו הייתם, הם הופכים אותם לבעלי דבר, אז הראשונים לא יכולים לומר לא היינו עמכם, היינו במקום האירוע. לכן נובע ההבדל הבא, שאם שניים יאמרו ראינו את ההורג, והם אומרים אנחנו ההורג היה עמנו באילת, אז זה הכחשה איפה היה ההורג, הנה מי הכחשה איפה היה ההרוג. אבל אם זה על גופם של עדים, אתם הייתם עמנו, זה כאילו מעידים על גופם של עדים הראשונים, ומאלה הם פוסלים אותם. נראה דברי הרמב"ן בדבר הזה. אומר הרמב"ן, אני ממשיך, ולא נוכל לומר שבא ההרוג ברגליו, כי לא יאמר בזה ודרשו השופטים היטב, על כן באה הקבלה נאמנה ופירושה, ופירשה הקבלה, שהזמה תהיה כשאמרו ביום ביום פלוני, עמנו הייתם, והטעם. אתם רואים שהרמב"ן צריך לתת טעם. למה צריכים לתת טעם? כי השאלה מה ההבדל בזה בין הזמה להכחשה? מכל הזמה נעשה הכחשה, שיהיה את ראות ראי והטעם. נשעדות הזאת, היא על גופם של העדים הראשונים. זה עדות על גופם של העדים הראשונים, שאומרים להם, אתם הייתם עמנו במקום פלוני. זה כאילו שאומרים, אתם חיללתם שבת. והם, הראשונים, אינם נמנים על עצמם לומר, לא עשינו כך וכך, שהרי יכולים עליו לומר עליהם, שרגו את הנפש או שחילו את השבת. המילים שהרי יכולים עליו לומר עליהם זה לא בתור מיגו שיכולים לומר, אלא כשם שיכולים לומר עליהם שהרגו את הנפש או חילו את השבת. אז בזה אין הראשונים נאמנים על עצמם, כי האדם מעיד על עצמו. רק כשאומרים עמנו הייתם מקום פלוני, זה כאילו אומרים הרי אתם משקרים. לסיכום העניין, יש פה ברור חידוש של התורה, כי לשון רבה בבקמה עין ב' רבה מתנסח ואומר, אז מה חידושו? עד זומם חידושו. למה חידושו? כי אנחנו מכירים את המושג הכחשה. הכחשה זה לא חידוש, שניים מול שניים. אז הכחשה זה שניים מול שניים. לכן צדקו במקצת אלה שאמרו בכלל מתי מנה. אבל הכלל בכלל מתי מנה פירושו שבתוך 200 יש לך בוודאי מנה. אבל פה זה מושג שונה. למה? כי בהכחשה זה ספק. אז אפשר להגיד בתוך הזמה יש הכחשה. נו, אם יש בתוך אז זה רק ספק. אבל התורה אמרה שהזמה זה ודאי. כבוד הרב, מי אמר לך בכלל שהזמה זה ודאי? אולי הזמה זה רק ספק. איזה מילים בפסוק כתוב בתורה שהזמה נותנת תוצאות ודאיות? מאיזה מילים? מהעונש. אתה קופץ ישר לעונש. אני עוד לפני העונש יכול ללמוד. מאיזה מילים בתורה? והנה אמת, כן? והנה עד שקר. עד שקר. העד שקר ענה באחיו. בוא נסביר את המילים. התורה לא מרבה בשקרים, נכון? פה כתוב פעמיים שקר. והנה עד שקר העד, שקר ענה באחיו, נסביר את המילים, מה זה פירוש הפסוק, והנה עד שקר העד, שקר ענה באחיו, והעונש הוא כאשר זמם. כן, אני חוזר על השאלה למען הצופים שבבית, כי המצלמה לא מכוונת ללוח, אז אני חוזר על השאלה למען הצופים שבבית, אני חוזר על השאלה, מה ההבדל בין עד שקר העד לבין שקר ענה באחיו? נפרש קודם את המילה ענה. ענה זה לשון, ענה זה לשון אגדת עדות, הרמת קול. כל הרמת קול שבמקרא נקראת ענה, כמו לא תענה ברעך את שקר. אוקיי, אז מה ההבדל בין, מי יסביר לי למה כתוב בתורה פעמיים המילה שקר? מי יסביר לי את הפסוק? והנה עד שקר העד, שקר ענה באחיו. כן, טוב, אתה מתחיל, מי רוצה לנסח את זה? אני הבנתי אותך, אבל אם תהיה מעורב ותלמידים שלך ירצו להבין אותך, עליך לנסח את זה בצורה יותר חדה, כי השם שלך אור, אור פיש, אתה צריך להביא אור, אור לתלמידים, תהיה מורה הוראה, תהיה אור, אור ליהודים. אז להביא אור זה נקרא להביא בצורה חדה. אנחנו מברכים את אור לרגל נישואיו, שהוא התחתן השבוע, נכון? והוא משמח אותנו, ואנחנו מברכים אותו שיזכו להקים בית נאמן בישראל. אי לי 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 na ya na 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 אז מה אתה מראה בן יעקב שר באמצע שיעור? תיתן תפקיד שלך לתת שיעור, מה פתאום אתה שר? טוב, ראי, כי נגן הם נגן, ותיע עליו רוח השם. כלומר, עולם הנגינה מביא את אדם להתרוממות הרוח. ולכן, התרוממות הרוח, צריך להגדיר דברי תורה, פיקודי השם ישרים, משמחי לב. אז מי ישמח אותנו בתשובה חדה וברורה שכולם יבינו? מה בין השקר הראשון לשקר השני? כבוד הרב מתעסק בשקרים, זה לא יפה. כן, נכון, זה לא יפה. מה זה השקרים האלה? כן, רמי.
זה בגוף האדם.
יפה מאוד, זה בגוף האדם. וזה?
בגוף
האדם. הפעולה. יפה מאוד. בעברית קוראים לזה תואר השם ותואר הפועל. ויכול להיות שכמה בשיעור רצו להגיד את זה. יש כאן תואר השם ותואר הפועל. השקר הראשון, תשימו לב, והנה עד שקר העד. זה תואר השם. תואר השם של העד הוא עד שקר. שקר ענה ואחיו זה תואר הפועל. תואר הפועל זה מתאר את הפעולה. אם כן, בואו נתחיל להבין מה זה שקר שקר. אחד, תוצאות הזמה. אנו מדברים, מה עם התוצאות של ההזמה? התוצאה הראשונה, והנה עד שקר העד. אז העד נהיה עד שקר. מה הוא נהיה? פסול. הגברה, הגברה נהיה פסול. אני כותב עד שקר העד, העד פסול. כמובן על ידי ההזמה. הכותרת היא תוצאות הזמה. תוצאות הזמה. עד שקר העד פסול על ידי ההזמה. העד נהיה פסול, העד נהיה פסול. שקר ענה באחיו זה העדות בטלה. העדות בטלה. תוכן העדות בטל. והעונש כאשר זמן. אז למען הצופים שבבית, נחזור בפני המיקרופון, נחזור על תוצאות הדינים של התורה. והנה עד שקר העד, זה אומר שהעד נהיה פסול. העד נהיה פסול על ידי ההזמה. ועכשיו רק אני רוצה להסביר מילה אחת, דבר פשוט. למה הוא נהיה פסול? למה על ידי ההזמה הוא נהיה פסול? למה? מי ייתן לי הגדרה? צריך מראה להגדיר הגדרה. למה על ידי ההזמה הוא נהיה פסול?
שהתורה אומרת.
שהתורה אומרת, יפה. שהתורה אומרת, רק אני מסביר למה התורה אומרת, כאילו איזה כלל יש כאן, איזה כלל יש כאן, כי אני רוצה לשלב את זה בכלל יותר גדול, לעשות אוזניים לתורה. מה הכלל בזה? הכלל בזה, אני חושב, זה מסגרת מה שהרמב״ם כותב על הפסוק, אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס, הגדרה מי זה רשע? מי שעבר עליו. כל יהודי שעבר עליו במזיד נקרא רשע. ובכן העד, עכשיו אני מוציא את המרצע מהשק, על איזה לאו עבר העד הזומם, איזה לאו הוא עבר. יפה מאוד, תשובה מצוינת עמנואל. העד עבר עליו של עשרת הדיברות, לא תענה ברעך את שקר, עדות שקר. לא תענה ברעך את שקר, הכוונה עדות שקר. אז אם כן, זה כמו, בדיוק כמו מי שאומר הרמב״ם, אכל בשר וחלב או לבש שעטנז. כלומר, יש כאן גם מצוות שבן אדם לחברו, לא תענה ברעך, או גם מצוות שבן אדם למקום, אוכל בשר וחלב או לבש שעטנז. אז הדין הראשון זה העד פסול על ידי האזמה, שהאזמה מבררת שהוא עבר על לא תענה ברעך את שקר. והדין השני, שגם עדותו בטלה שקר ענה באחיו. והדין השלישי, עונש, כאשר זה מראה שיש שלוש תוצאות להזמה. תוצאה ראשונה שהעד פסול, תוצאה שנייה עדות בטלה, תוצאה שלישית, עונש כאשר זה מם. מכל זה רואים, כמובן, שהתורה מאמינה לאחרונים בתורת ודאי. כי אם היה הכחשה, הלא הכחשה היא רק ספק. זה מה שדיברנו בתחילת השיעור. אם כן, נושא השיעור הוא מה בין הזמה להכחשה. שהכחשה בעצם נותנת רק ספק, שניים מול שניים, ולא נדע את האמת. אלא אם כן, בספק, גם עושים דינים מסוימים, כמו שדיברנו. אבל פה יש תוצאה ודאית של הזמה. שהעד פסול, ועדות בטלה. מכאן שהזמה זה דין ודאי, ולא דין ספק. הכל מגזרת הכתוב, שהתורה מאמינה לעדים האחרונים. זה מה שמסביר הרמב"ן, שזה כאילו שמעידים עליהם שהרגו את הנפש או חיילו את השבת, והסבר הזה גם כן כתוב בטור בהלכות הזמה. עד כאן דיברנו על הזמה הרגילה שיש בעונש כאשר זמם. לפיכך באה משנתנו לומר את החידוש הבא. כיצד העדים נעשים זוממים? אתה חושב אולי שרק כאשר עושים להם כאשר זמם, זה נקרא עדים זוממים. אני אראה לך מקרה מאוד מאוד גבולי, שאומר שאפילו שלא עושים להם כאשר זמם, הם גם מקבלים עונש מסוים ולדין הזמה יחשב. והוא, כאשר הם עדים על בן גרושה או בן חלוצה, או כאשר הם עדים על גלות, אין עושים אותם בן גרושה או בן חלוצה, ואין מחייבים אותם גלות, אבל מקבלים מלכות. המלכות 40 זה גם כן קיום דין כאשר זמם לעשות לאחיו. זה גם קיום דין הזמה. אז אם כן, עכשיו אתם כבר מבינים את השאלה, את התשובה לשאלה הפשוטה, והיא, השאלה הזאת, שאלה פשוטה. המשנה מחדשת שהם, זה שהם לוקים את 40 זה גם קיום דין הזמה. עכשיו נשאל שאלה מצחיקה, אבל היא מצחיקה שהיא, מרוב שהיא פשוטה עכשיו. אלו שמעידים שהם בן גרושה והוזמו. אלה מעידים על גלות והוזמו. האם העדים נעשים פסולים לעדות אחרת, כן או לא? מה? הרי לא עושים להם דין הזמה מושלם. עונש מושלם לא עושים, אבל ברור שדיני הזמה, ודאי שיש להם שפסול עדות, והעדות בטלה, ברור, כן? אם כן, אז עד עכשיו ביררנו את משנתנו, שהעדים האלה עושים בהם דין הזמה. עכשיו, בזמן שנשאר לנו, אני רוצה להסביר עוד דין מאוד מעניין, ודין מחודש, והוא בדבר העונש כאשר זמם, שזה גם כן הקדמה למסכת. כולם מכירים את הדין כאשר זמם ולא כאשר עשה. דהיינו שאם הרוצח כבר נהרג על ידי בית דין, ואחר כך באו העדים המזימים, אז כבר לא עושים לעדים הראשונים שום דבר. וזה דבר נגד ההיגיון, בגלל שאם כאשר זמם לעשות חייבים, כאשר עשה לא כל שכן, זה הרי שאלה עצומה, והיא שאלה זו נידונה במשנה וגם נידונה בתורה. במשנה היא נידונה, נסתכל במשנה לקמן, נוכל לדפדף בדף ה' עמוד ב', בדף ה' עמוד ב', שומרת המשנה, אין העדים נעשים זוממים, אין העדים זוממים נהרגים עד שיגמר הדין. רק שיגמר הדין. שערי הצדוקים אומרים עד שיהרג הנידון, שנאמר נפש תחת נפש. אמרו להם חכמים, ולא כבר נאמר, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, והרי אחיו קיים. אם כן, למה נאמר נפש תחת נפש? יכול משעה שקיבלו דעותם יהרגו, תלמוד לומר, נפש תחת נפש. אינם נהרגים עד שיגמר הדין. אז מצד אחד אינם נהרגים עד שיגמר הדין, אבל אם כבר בוצע גמר הדין, לא עושים להם כלום. תנא, בריבי אומר, לא הרגו, נהרגים. הרגו, אין נהרגים. ככה התנא אמר, לא הרגו, נהרגים. הרגו, אין נהרגים. אמר אביו, בני, לאו קל וחומר הוא. אמר לו, למתנו רבינו שאין עונשים מן הדין, דתניא וכו'. יש כלל, אין עונשים מן הדין. אז זה, אומנם זה כלל ידוע, אין עונשים מן הדין, אבל צריך להסביר למה לא עונשים מן הדין את העדים האלה אם נהרג הנידון. זה הרי דבר תמוע מאוד. במשפטי התורה עם אמת צדקו יחדיו. אז לנו נראה שמה יותר חמור, כאשר זמם או מקרה שכבר נהפך להיות כאשר עשה? מה נראה לנגד עינינו? ויען כל העם יחדיו ויאמרו, נראה לנו יותר חמור כאשר עשה, שיש לנו קל וחומר. אבל מוצאי שבת, אני אומר את זה בהומור כמובן, שזה לא קשור לשיר הזה, יש שיר בהמבדיל שאומרים, סלח נא על קל וחומר. אתם יודעים את הכוונה, סלח נא על הקלות, סלח על החמות. ואני אומר, סלח נא על קל וחומר. לפעמים אדם עושה קל וחומר והוא לא נכון, אני אומר בהומור, זה לא הפירוש, אל תגידו, רבן יעקב אומר פירוש חדש בזמירות. בדיחה. סלח נא על קל וחומר. לפעמים הקל וחומר הוא לא קל וחומר. כבוד הרב, אתה כופר בקל וחומר? לא. לפעמים, בואו נראה את פירוש הרמב"ן על התורה, מאוד מאלף, שנראה שזה לא קל וחומר. נקרא את הרמב"ן, מי שיש לו, מי שאין לו יקשיב בעל פה, כאשר זמם ולא כאשר עשה. מכאן אמרו, הרגו אין נהרגים. מכאן אמרו, הרגו אין נהרגים. סליחה, רמב"ן יוטט יוטט התכוונתי, כאשר זמם, רמב"ן יוטט יוטט, כאשר זמם ולא כאשר עשה. מכאן אמרו הרגו נהרגים לשון רש"י בדברי רבותינו. והטעם בזה, מתי נותנים טעם? כשיש קושי, נכון? כל פרשן, אתם רואים בו את המילים, הטעם בזה, אתם רואים, מה קשה לו? פה קל להבין מה קשה לו, נכון? הטעם בזה. בעבור, כי משפט העדים הזוממים בגזרת השליט. כלומר, זה בעצם גזרת הכתוב. הזמה היא גזרת השליט, מלך מלכי המלכים. למה? לפי שבעצם הם שניים מול שניים, זה שניים מול שניים. אלא התורה אמרה בהזמה שמאמינים לאחרונים, כלומר, זה חידוש התורה שמאמינים לעדים האחרונים, כמו שראינו בתורה. והנה, אומר הרמב"ן, כאשר יבואו שניים ויעידו על ראובן שרג את הנפש, ויבואו שניים אחרים ויזימו אותם מעדותם, ציווה הכתוב שיהרגו. ציווה הכתוב שיהרגו. למה? כי בזכותו של ראובן, שהיה נקי וצדיק, בא המעשה הזה. אילו היה רשע בן מוות, לא הצילו השם מיד בידין, כאשר אמר בשמות כי לא הצדיק רשע. אז בכל הזמה, אם השם הביא את העדים הזוממים בזמן והוא ניצל, אותו מופתו שהוא צדיק. אבל פה בא המקרה המעניין והמרתק, ולשון הרמב"ן צריך הרבה ביור. אבל אם נהרג ראובן, ראובן כאן זה מי זה? הרוצח. נהרג ראובן, נחשוב, תחשבו על המילים, נחשוב שהיה אמת כל אשר העידו עליו הראשונים. נחשוב שהעדות הייתה אמת. אם הוא נהרג, נחשוב שהיה אמת כל אשר העידו עליו הראשונים, כי הוא בעוונו מת. ואילו היה צדיק, לא יעזבנו השם בידם. כמו שאמר הכתוב, לא יעזבנו בידו, לא ירשנו בישבתו, ועוד, שלא ייתן השם את השופטים הצדיקים, העומדים לפניו, לשפוך דם נקי, כי המשפט לאלוקים הוא, ובקרב אלוהים ישפוט. וכל זה מעלה גדולה בשופטי ישראל וההבטחה שהקדוש ברוך הוא מסכים על ידם ועמהם בדבר המשפט. בזה הטעם ועמדו שני אנשים אשר להריב לפני השם, כי לפני השם הם עומדים, לפני הכהנים והשופטים, והוא ינחם בדרך האמת. אז המשפט המפתח ברמב"ן הוא מאוד מעניין ואומר שבכאשר עשה נחשוב שהיה אמת כל אשר העידו עליו הראשונים. זה מובן או לא מובן? מבט ראשון, זה מובן או לא מובן? זה לא מובן. שערי העדים הוזמו, אמרו להם, אימנו הייתם מקום פלוני, אז זה שקר מה שהם אומרים. אז אומר הרמב"ן, אם הוא נהרג, אנחנו צריכים לחשוב שהיה אמת כל השערים האלה הראשונים. אבל באמת זה לא אמת, הם שיקרו, שערי הזימו אותם, אז זה לא אמת. אז זה כן אמת או לא אמת? זה דברי הרמב"ן שדנו בזה כל המפרשים בפירוש דבריו, ואני רוצה להציג את פירוש דבריו האמיתי, מה הוא מתכוון. וזה אני אתן לכם בעזרת מקרה. שני עדים ראו שפלוני הרג את הנפש, אבל הם לא יכולים להעיד עליו. למה? כי הם אח שלו, הוא המנהל שלהם בעבודה, ואחר כך הוא לא יעלה אותם בדרגה בחורף, אז הם אומרים, אנחנו לא נעיד. באים לשתי שכנים שלהם, אומרים, תראו, אנחנו ראינו איך שפלוני הרג את הנפש, ואנחנו לא יכולים להעיד, כי לא יכולים להסתבר בסוף, לא נקבל קידום בדרגה וזה וזה וזה. דרך אגב, זה בסדר או לא בסדר ככה? כי אתם אומרים, לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלוהים הוא לא תגורו. אבל מה עושים בכל יום שאנשים נרתעים מהגדת עדות מסיבות כאלה ואחרות? ואז הם שולחים את חבריהם, אומרים, אנחנו נלמד אתכם בדיוק מה להגיד, אתם תגידו טק טק טק, אתם תגידו, אנחנו ראינו בזה. נמצא, בעזרת המקרה הזה אני מסביר את הרמב"ן, נמצא, הסיפור שמעידים העדים בבית הדין, שפלוני הרג את הנפש, הוא סיפור נכון או לא נכון? נכון ב-100%. אבל האם הם עדים כשרים או עדים פסולים? עדים פסולים. שהתורה אמרה על פי שניים עדים ולא עד מפי עד, עד מפי עד פסול. אז רגע שפותחים את הפה ואומרים, אנחנו ראינו איך שהוא הרג ביום ראשון את הנפש, מיד באים שניים אחרים ואומרים, מה? איך אתם מעידים שהייתם באותו יום? באותו יום הייתם איתנו, וזה נכון שהם היו איתם? זה נכון. אז כבוד הרב, אז מי צודק, העדים הראשונים או העדים האחרונים? תשובה, הכל נכון. העדים האחרונים צודקים שהם לא היו שם, שהרי הזימו אותם. ברם, העדים הראשונים אמרו סיפור שבעצם הגרעין שלו נכון. והקדוש ברוך הוא מה החליט? החליט שיהיה דבר רק את הנפש, אז המחסום של הרכבת ירד ויתקע, ולא יספיקו העדים המזימים להגיע לבית הדין, כי המחסום של הרכבת עצר את זה שעתיים ולא יכלו להגיע, ולא היה להם מוניות, כל המוניות בעיר היו תפוסות וכו' וכו'. העדים המזימים הגיעו 5 דקות אחרי שהוא נפח את נשמתו והוציא אותו להורג. אומר הרמב"ן, היה מגיע לו לצאת להורג? היה מגיע לו. הרג את הנפש. מי החליט את זה? הקדוש ברוך הוא החליט את זה. אבל העדים האלה הם זוממים, הם לא זוממים, הם זוממים. אוי, אז מה הרמב"ן תירץ? אז למה הם לא נהרגים? הרי הם זוממים. תשובה. הם זממו על אדם חף מפשע או על אדם חייב? אומר הרמב"ן, אם הוא נהרג כאשר ולא הספיקו להזים, באמת הוא נהרג, אז נחשוב שהיה אמת כל אשר העידו עליו הראשונים. כלומר, כנראה הסיפור בעצמו הוא סיפור נכון, אלא העדים שיקרו במה שהם היו. אבל סיכום העניין, העדים הללו הם זממו על אדם חף מפשע, על אדם צדיק או על אדם רשע? אדם רשע. ואיזה עונש יש בתורה כאשר זמם לעשות לאחיו? על אדם צדיק. נמצא שנצחים לומר את הבדיחה שאמרתי, סלח נא על קל וחומר. למה? מה יותר חמור לפי זה? זמם הוא עשה, אם זמם, זה חמור מאוד, כי הם זממו על אדם צדיק, עובדה שהשם הצילו, שלא יהרג על ידי בית דין, אבל אם עשה, ואנחנו אומרים שאלוקים ניצב בעדת כל, בקרב אלוהים ישפוט, עוד הרב, למה אתה אומר ככה את הפסוק הזה? אלוקים ניצב בעדת כל, בקרב אלוהים ישפוט. האלוהים השני זה בית דין. אלוקים ניצב בעדת כל, ועמהם בדבר המשפט, ולכן. אומר הרמב"ן, אם נהרג שמעון, אם נהרג ראובן, נחשוב שהיה אמת כל אשר עדו עליו הראשונים, ועדותם הייתה אמת, אבל הם שיקרו בזה שהם אמרו שהם היו וראו, והם לא היו ולא ראו, אבל הם עידו על אדם שחייב. נמצא שזה יותר חמור או יותר קל? יותר קל. ואם עידים על אדם חף מפשע, זה יותר חמור. יוצא שקל וחומר יכול לבוא לפעמים בטעות. אז יש שאלה, למה לא אנשים מן הדין? לפי, יש טעם, למה לא אנשים מן הדין? שמה יש פרחה. יש טעם אחד, נלמד בעתיד עוד סיבה. אבל כרגע נלמד סיבה, שמה יש פרחה. אז פה מצאנו בדברי הרמב"ן את הפרחה, אני חוזר. אמר לו אביב, לאו קל וחומר, אם זמם חייב, עשה לו כל שכן, אמר לו, אין אנשים מן הדין. טוב, ולמה לא אנשים מן הדין? שמה יש פרחה. אתם מכירים את הבדיחה. שלמה חסידים אוכלים דג מלוח בסעודה שלישית, ויש כאלה שאומרים לא צריכים לאכול דג מלוח, אפשר לצאת בדברי תורה. אז למה לא יוצאים בדברי תורה? למה יש חיוב לאכול דג מלוח? תשובה, אם אחד יגיד דבר תורה ועוד יגיד דבר תורה לפני שקיעה, ואחרי שקיעה מישהו יקשה עליו קושיה ויפרוך את הדבר תורה, אז מה קרה לדבר תורה? לא היה דבר תורה ולא דג מלוח, לא יצא ידי סעודה שלישית, אבל דג מלוח אין קושייה. אז לכן אנשי מעשה מקפידים לאכול סעודה שלישית ממש, לא דברי תורה, שהם הדברים לא נכונים. אז פה זה בדיוק הקל וחומר. הקל וחומר בא להגיד לי שיותר חמור כאשר עשה מכאשר זמם. זה למרית עין. בא הרמב"ן ואומר לא, שיכול להיות שכאשר עשה יותר קל, כי אז הם זממו על אדם שהניחו הקדוש ברוך הוא להרג, סימן שהיה מגיע לו. אז יש כאלה שמפרשים היה מגיע לו מתיקים אחרים שתלויים ועומדים עליו. אבל לשון הרמב"ן אומר, נחשוב שהיה אמת כל אשר עדו עליו הראשונים, כי הוא באבונו מת. אז הכוונה שהיה אמת, שהסיפור הוא, גרעין הסיפור הוא נכון, אבל הם שיקרו. לכן יש כלל בדין זמם, כאשר זמם ולא כאשר עשה. אז ביררנו נושא של הזמה היום בשיעור, זה היה שיעור הקדמה לנושא של הזמה, ואנחנו ביום ראשון אם ירצה השם, אנחנו נעמוד על תוספות מעידים אנו, ודאי הכנתם ארבעה ימים לכם זמן להכין את הגמרא בסנהדרין, ותכנו לפי המראה המקורות ונדבר. עכשיו שאלות, מי רצה לשאול שאלה? הזכות בידו, כן?